רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
תוכנית לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל.
שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי כף ב' באלול תשפ"ג, השמונה בחודש ספטמבר שנת 2023. כאן עמוס צוריאל איתכם בעוד תוכנית לך דודי לקראת שבת עד השעה 12 בצהריים. בתוכנית היום, בפינת לשון רגע של עברית, נדבר על הביטוי מתלהם מתוך ספרה של הבלשנית רות אלמגור רמון. שיחה על פרשת השבוע שנקרא בשבת זו, שתי פרשיות, ניצבים וילך, עם כבוד הרב סגן אלוף אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל, והוא ידבר על קריטת הברית בין הקדוש ברוך הוא לבני ישראל ועל רגע פרישתו של משה כמנהיג העם. בפינה נוספת, חיים עם ערך, בהגשת כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, מרצה ליהדות ומורשת ישראל, ישוחח כבוד הרב על הנושא האם אתה שמח לשמוע ביקורת? נשמיע את השיר אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. נעלה לשיחה את כבוד הרב הלל מייזלס, רב מחנך בישיבת בני עקיבא ביישוב אלי שבשומרון ורב קהילת אוהל אפרים באריאל, והוא ידבר על ענייני מוסר ודרך ארץ מתוך פרקי אבות. ואנחנו עכשיו נשמע את השיר לך דודי עם יורם גאון. האזנה נעימה, יהיה מעניין.
לך דודי לקראת קלה, תנה שבת תקבלה. זכור בדיבורך השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה.
Oh.
יחמול עלייך חמלה
מאזינים יקרים, אנחנו נתחיל ברגע של עברית, ביטויים מתוך ספרה של הבלשנית רות אלמגור רמון, יועצת לשון בתאגיד כאן ועורכת הפינה רגע של עברית, והיום נדבר על הביטוי מתלהם. ובכן, מה זה מתלהם? בימינו רבים המתלהמים ורבים שואלים מה פירושה של ההתלהמות ומה מקורה. כל המתלהמים בני כל התקופות מוצאם מפסוק אחד בספר משלי, דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן. לשון התקשורת של ימינו משופעת תיאורים של אנשי ציבור מתלהמים, דברי נרגן כמתלהמים, ומכאן שההתלהמות יכולה להתלוות לרוגז, לנרגנות. כמה הסברים יש במילונים ובהם הדמיון לפועל הערבי להימה, דהיינו בלע בתאווה, אבל בדרך כלל קושרים את השורש לאותיות למד היי מם, להם, לשורש או לשורש היי למד מם, ומפרשים התלהם, התדפק. גם בלשון שלאחר המקרא מוצאים מתלהמים, למשל באוסף המדרשים מלכות שמעוני, כך כתוב, היו ישראל במדבר מתלהמים ובוכים, מתלהמים ומתרעמים, תמונה מוחשית של התלהמות. ואברהם מפו כותב בספרו אהבת ציון, אלם אשר דיבר דברים כמתלהמים באוזניה. מעניין לראות שמפו שמר על הצורה המקראית המדויקת כמתלהמים. היום יש שימוש חופשי למדי בפועל הזה, ושומעים לא רק על דברים מתלהמים אלא גם על אנשים מתלהמים. כך מתוך ספרה של רות אלמגור רמון, מתלהמים. שלום לכבוד הרב סגן אלוף אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל. כבוד הרב ישוחח היום על פרשות ניצבים וילך, הפרשות השמינית והתשיעית בחומש דברים. שלום כבוד הרב.
שלום וברכה, יום שישי נפלא לך ולכל המאזינים.
אמן. אני רוצה לשאול את כבוד הרב את השאלה הראשונה מתוך חומש פרשת ניצבים. כך כתוב בפרשת ניצבים בהתחלה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפיכם, נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך. לעובדך, לעוברך בברית אדוני אלוהיך ובעלתו אשר אדוני אלוהיך קוראת עמך היום. למען הקים אותך היום לו לעם, והוא יהיה לך לאלוהים כאשר דיבר לך, וכאשר נשבע לאבותיך לאברהם, ליצחק וליעקב. ולא איתכם לבדכם אנוכי קוראת את הברית הזאת ואת העלה הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני אדוני אלוהינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. כך בתחילה פרשת ניצבים. ובכן כבוד הרב, כיצד מתחייב דור המדבר עבור כל הדורות הבאים? כיצד? בבקשה כבוד הרב.
אכן שאלה נכונה, ושאלו אותה אברבנאל מביא שחכמי אורגון, דהיינו במקום שהוא גר, גם הם שאלו את זה, כי מי נתן כוח לדור המדבר שעמדו רגליהם על הר סיני, דהיינו דור דעה, דור במדרגה רוחנית גבוהה, דור שחי בתנאים מיוחדים, מי נתן לו את הכוח לחייב את אשר יקומו מאחריהם במה שאמרו נעשה ונשמע? כך מביא אברבנאל בפירושו לפרשתנו. אבל האמת היא שאת הקושייה הזאת כבר שאלו עוד הרבה 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 לפני. זה מופיע במדרש שעם ישראל ביקש לפרוק עול שבועת הר סיני בימי יחזקאל. וכך מסופר לנו בספר יחזקאל, באו אנשים מזקני ישראל לדרוש את השם, והם אומרים לו, בן כהן הקונה את העבד, מה הוא שיוכל בתרומה? אמר להם, בוודאי שאוכל, הוא מקנת כספו. אמרו לו, ואם חזר הכהן ומחרו לישראל, לא יצא מרשותו? אמר להם, הן, בוודאי יצא מרשותו, ואיננו אוכל בתרומה. אמרו לו, אף אנו כבר יצאנו מרשותו של בורא העולם, נהיה כאומות העולם. כך היה בתקופתו כבר של יחזקאל. עם ישראל לא סבל, כבר לא יכל להכיל את הסבל הנורא שבהיותו יהודי, הם רוצים להיות ככל אומות העולם. מה עולה להם יחזקאל? והעולה על רוחכם, היו לא תהיה, אשר אתם אומרים נהיה כגויים. לכאורה יחזקאל הנביא פותר אותם בלא כלום, היו לא תהיה, הוא לא מנמק והוא לא מסביר. אבל אם נתבונן בעומק דבריו, צריך להבין את הדברים בצורה הבאה. ברית, ברית שנחרטת בין שני בני אדם, בין אומות, היא ברית חיצונית. היא ברית שתלויה בתנאים מסוימים, באינטרסים מסוימים, וכשאין את אותם אינטרסים, כשאין את אותם טובות או מעלות שיכולות לבוא כתוצאה מהברית, הברית מתבטלת. לעומת זאת, ברית עם הקדוש ברוך הוא, זה משהו אחר. כמו שאנחנו אומרים על ברית הבשר, בריתך אשר חתמת בבשרנו. הברית הזה הוא חתום בבשר. קל וחומר, במעלה עוד הרבה יותר גבוהה, הוא הברית בהר סיני. הברית הזאת נחתמה בנשמתו של העם, בגנים של העם. זאת ברית שהיא כביכול ברית חד צדדית. זאת ברית שטובעת מהות מסוימת של יהודי. ובמובן הזה, זה לא תלוי בהסכמתנו, לא תלוי ברצוננו, השאלה והקושייה היא כבר לא רלוונטית. זה כאילו ישאל אדם, מה פתאום נולדתי? או למה נולדתי אדם ולא תרנגול? השאלה היא בוודאי לא רלוונטית. וכך גם כאן, הברית הזאת שהקדוש ברוך הוא קוראת עם עם ישראל, היא ברית שמשמעותה תביעת מהות וקביעת נצח וגורל של עם ישראל. עכשיו אומר משה רבנו לעם ישראל, הכל בידכם. אם תשמעו לכל הקדוש ברוך הוא, תתקיימו את מצוותיו, אז גורלכם יהיה גורל טוב. חלילה לא, אז יבואו כל הכללות האלה. אבל ביחד עם זה יש פה גם נחמה. כי כשמשה רבנו אומר, ולא איתכם לבדכם אני קוראת את הברית הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו עוד מעד היום, ואת אשר איננו פה עמנו, הוא כבר מרמז להם על נחמה. עם ישראל ימשיך לחיות, עם ישראל ימשיך להתקיים למרות הצרות אם יבואו עליו. כי הברית הזאת היא ברית של נצח. אז יש כאן מצד אחד כביכול שקפה עליהם הר כגיגית, אבל ביחד עם זה יש פה גם חזון, יש פה גם תקווה גדולה. אם תלכו במצוותיו של הקדוש ברוך הוא, יהיה לכם טוב. אבל גם אם חלילה תמרו את פיו של הקדוש ברוך הוא ויבוא אליכם הצרות והכללות, עדיין אתם תמשיכו לחיות, אתם תתרוממו מתוך אותן צרות ותחזרו חזרה לעצמכם.
יישר כוח כבוד הרב, אנחנו נעשה הפסקה, אתנחתא קלה, נשמע את מחה ומסעה עם גבריאל חסון ולאחר מכן נמשיך. הרב, אנחנו נמשיך בשאלה נוספת מפרשת וילך, וכך כתוב בתחילת הפרשה, הפרשה השנייה שאנחנו נקרא בשבת הקרובה. וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל, ויומר עליהם, בין 120 שנה אנוכי היום לא אוכל עוד לצאת ולבוא, ואדוני אמר אליי, לא תעבור את הירדן הזה. אדוני אלוהיך הוא עובר לפניך, הוא ישמיד את הגויים האלה מלפניך וירשתם וירשתם. יהושע הוא עובר לפניך כאשר דיבר אדוני. ובכן כבוד הרב, אנחנו קוראים שיהושע בעצם מכניס את ישראל לארץ ישראל, לארץ כנען. אז מהו הרגע המתאים לפרישתו של מנהיג? בבקשה כבוד הרב.
אכן, הפסוקים האלה ממש צובטי לב. המנהיג, גדול המנהיגים של עם ישראל, אותו מנהיג שבעצם ילד אותם, אפשר לומר, וטיפח וריבה אותם בכל שנותיהם הראשונות, הוא עומד להיפרד מהם. ולא רק שהוא עומד להיפרד מהם, אלא הוא ישר בתחילת דבריו, הוא אומר, והשם אמר אליי, לא תעבור את הירדן הזה. כן, רגעים מאוד מאוד עצובים. עם ישראל נפרד ממשה רבנו, הם ממשיכים אל הארץ היהודה, והוא נשאר אי שם מאחור. המילים של משה רבנו לכאורה הן מאוד מאוד פשוטות. הוא אומר להם, בין 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, כלומר, אני כבר זקן. אני כבר זקן מכדי לבוא, להתחיל להילחם, לצאת בראש הצבא, והגיע זמני להיפרד, הגיע זמננו להיפרד. אבל האמת היא שמי שמסתכל על ההיסטוריה רואה שמשה רבנו גם בבחרותו לא יצא למלחמות לפני עם ישראל. כשהיה צריך לצאת למלחמה, הוא קרא לי יהושע ואמר לו, בחר לך אנשים. משה רבנו היה מנהיג העל, המנהיג הרוחני, אבל לא התעסק בענייני צבא גם אז. אז מה זה, לא אוכל עוד לצאת ולבוא? עדיין אתה המנהיג, עדיין אתה הנביא הגדול מכולם. אלא אומרים לנו חכמים מדרש מופלא, שמשה רבנו אומר להם לא אוכל עוד לצאת ולבוא, נסתמו ממנו מעיינות החוכמה, כך אומר רש"י. זאת אומרת, משה רבנו מרגיש שמה שייחד אותו על, על פני כל בני האדם, זה אותה, אותו מעיין של תורה, אותו מעיין רוחני, אותה מדרגה רוחנית שאפשרה לו לראות את הדברים מלמעלה, אפשרה לו לבחון את הדברים, להעמיק בדברים, ולהחליט את ההחלטות הנכונות עבור עם ישראל. וזה פתאום פסק. וזה הגיע בצורה כל כך, הייתי אומר, חריפה, שהמדרש מספר שמשה רבנו ציווה את יהושע לשבת במקומו וללמד את עם ישראל. הוא הרגיש שנסתתמו ממנו מעיינות חוכמה. אנשים היו באים לשאול אותו שאלות, והוא פתאום מרגיש שזה לא כמו הפעם. התשובות לא מפקות, לא זורמות, והוא מחליט את ההחלטה הנכונה ברגע הנכון. זה דורש גבורה גדולה, זה דורש אומץ גדול, זה דורש ענפה גדולה. ומשה היה ענב מכל האיש אשר על פני האדמה. כשהוא מצווה זאת את יהושע, יהושע לא מסכים. הכיצד לשבת במקומו של יהושע, של משה רבנו, לשבת וללמד תורה את עם ישראל במקום משה נותן התורה, זה היה דבר בלתי אפשרי עבור, אבל משה מצווה אותו, והוא אכן מקיים את אותה מצווה, יושב ומתחיל ללמד את עם ישראל. וכשהוא נכנס ומלמד, משה רבנו בא ויושב בפתח כאחד התלמידים, לשמוע את דברי התורה של יהושע. ואומרים לו ישראל למשה, משה רבנו למדנו תורה, אמר להם אין לי רשות. אמרו לו אין אנו מנשאים אותם, כיצד זה ייתכן? ואחר עשרות שנים שאתה הוא מקור התורה עבורנו, פתאום ברגע אחד הכל נעלם. יצתה בת קול ואמרה להם לימדו מיהושע. זאת אומרת, יש פה סיטואציה מאוד מאוד חריפה, מאוד מאוד כואבת אפילו הייתי אומר, זה צובט את הלב לראות איך משה רבנו נפרד מעם ישראל. אבל אומרים לנו חכמים שלמשה גם הייתה כאן כוונה נסתרת. משה רבנו לא רצה שיזכרו אותו כאיזה מלאך שמיים. משה רבנו לא רצה שיהפכו אותו לאליל, לפולחן, ולכן דווקא ברגעים הנעלים האלה הוא מגלה להם את הפן האנושי שבו כביכול. כן? אני ככל האדם, גם אני מגיע זמני, גם לי יש מחליף. זה ממש גבורה גדולה, זאת ענווה גדולה, אבל זה גם לימוד גדול. לימוד גדול למנהיגים גדולים, שצריכים גם הם לדעת שיש נקודת זמן בהם הגיע הזמן להחליף ולהכניס את הדור החדש להנהגה חדשה.
אמן, אמן, אשרינו, אשרי עם ישראל שזכה למנהיג כזה גדול, מנהיג ענב, הענב באדם. אנחנו נעשה שוב אתנחתא קלה ונמשיך לשאול על נושא של, חשבתי לשאול את כבוד הרב על שופרות, איך מכינים את השופר, מאיזה בעל חיים אנחנו מכינים את השופר. אז נשמע כעת איזשהו שיר קצר ונמשיך. דרב,
כן.
אנחנו נמשיך בשאלה, כמו שאמרתי קודם, על שופרות. אם תוכל להסביר כבוד הרב לגבי הכשרות של שופרות, ממה הם עשויים, מאיזה בעל חיים אנחנו יוצרים את השופר. בבקשה כבוד הרב.
כן, האמת שההלכה אומרת שכל השופרות קשרים לתקיעה, ושופר של איל הוא המובחר מכולם. היום כבר נוהגים לעשות שופרות רק מאיל, למעט אולי מה שנקרא שופר התימני. אני לא בטוח שהוא אכן, התואר הזה הוא התואר המייצג, אבל כך זה נקרא, השופר הארוך. אני מתכוון לאותו שופר ארוך. כן, ובסולצל כזה. השופר הזה לא נתברר מאיזה סוג חיה הוא, האם זו אכן בהמה או חיה. אולי יש אומרים שאפילו זה כן סוג של עיל.
סוג של אנטילופה, כן.
סוג של אנטילופה, כן. סוג של אנטילופה או סוג של אנטילופה, אז יכול להיות שהוא קשר, אבל הוא בוודאי לא מהודר. כי המהודר זה לתקוע בשופר של עיל, זכר לאלו של יצחק.
אבל הוא עושה רושם, הוא עושה רושם גדול, זה ארוך.
זה נכון, הוא עושה רושם.
מרוח בלקה, לא?
מה זה?
הוא מרוח בלקה או שזה הצבע המקורי?
מרוח בלקה זה לא מעלה ולא מוריד, מהדין מותר לקשט את השופר, מותר לצבוע אותו, בתנאי שלא ישתנה קולו בגלל הדבר הזה. היום, שוב, רוב השופרות, כל השופרות למעשה נעשים מהעיל, למעט השופר הזה, וגם היום אינני בטוח כמה עוד תוקעים בזה תקיעת מצווה. זאת אומרת, יש עדיין קהילות תימניות ממחוזות מסוימים בתימן שעדיין משתמשות בשופר הזה, אבל לרוב תוקעים בשופר של איל, גם הקול שלו הוא קול חזק, קול בוקע לבבות ופותח שערי שמיים. מה שכן אולי כדאי להעיר, שאף על פי שהמקור המקור של השופרות הוא אחד, היינו מאיל, אבל אופן העיבוד שלהם וצורתם וקולם משתנה מעדה לעדה. וכאן יש הרבה בעיות במציאות, כי כל השנים הפרשנים, חכמי הפסיקה, עסקו במהות הקולות של השופר. שמרים, תרועה, תקיעה, ובשנים האחרונות מתעסקים הפוסקים והמומחים בכלל בקשרות השופר שמגיע לפה, כי יש לדעת, הרבה מאוד, אם לא רוב השופרות, הם מיובאים, מיובאים בעיקר מסין, כמו כל הדברים האחרים שמיובאים, ויש בזה הרבה הרבה בעיות, מפני שהרבה שופרות הם מדובקים, הרבה מהם היו בהם סדקים ותקנו אותם. צריך לדעת ששופר זה חומר אורגני, זה חומר שניתן להמסע בחום, ואחר כך, כשמשלימים, מחליקים אותו, אף אחד לא יכול לראות מה היה קודם לכן. ולכן, מי שקונה שופר, תמיד כדאי לקנות מהיצרן ישירות. יש היום לא הרבה, אבל עדיין יש יצרנים מקוריים בארץ ישראל, וכדאי, מי שרוצה ותוקע למצווה, בוודאי ראוי שיקנה ישירות מן היצרן. שכמובן, על היצרן הזה צריכה להיות גם השקפה ופיקוח, שאכן תהליך הייצור שלו והשופר שהגיע לקו הגמר הוא קשר גם על פי דרישות ההלכה. אני רוצה להעיר פה הערה. בשנים האחרונות הולכים ומתרבים התוקעים שרוכשים לעצמם שופר תימני, ועכשיו אני מתכוון לא לשופר הארוך, אלא לשופר שלא עובד כדרך העיבוד הרגילה של האומנים המצויים. צריך לדעת שרוב השופרות היום הם שופרות שבדרך עיבודם מיישרים אותם לגמרי על ידי חום, כי כך הרבה יותר קל לקדוח ולהוציא את המילוי שלהם, ולאחר מכן מעצבים אותם לצורה הרצויה, וכך אנחנו מקבלים את השופר המוגמר. על השיטה הזאת קמו עוררים רבים, ויש סוברים שהשופר הזה פסול, בפני שברגע שישרת אותו, פסלת אותו, הוצאת אותו בכדל בכדי שופר, ששופר צריך להיות כמובן כפוף, ולכן יש כאלה פוסלים לגמרי שופר כזה. אבל גם אלה שלא פוסלים, עדיין זה לא השופר המהודר. ולכן יש הרבה, כמו של האתרוג התימני, הייתה אתנה, ורבים גם מן האשכנזים ומאחינו הספרדים מהדרין לברך על האתרוג התימני, שהוא אתרוג שאיננו מורכב כלל וכלל. כך גם השופר, מחפשים שופר שלא יושר, וזה צריך לדעת, זה עבודה קשה להוציא את המילוי, כשאתה לא מיישר את השופר. הכיפופים האלה דורשים עבודת נמלים, עבודה סיזיפית, עבודה עם הרבה הרבה סבלנות, עד שאתה יכול באמת להוציא את כל המילוי, והרבה פעמים שופרות נפסלים בדרך.
כדי שאני כבוד הרב, יש לנו עוד חצי דקה.
אז אם אולי נסכם את העניין הזה, הייתי מחלק את השופרות לשלוש על פי עדות. יש את השופר התימני, שהוא שופר שלא מעובד, נשאר בכיפופו המקורי, וגם בנפחו, כן, הוא יותר רחב, והקול שלו הוא קול עבה מאוד, קול בס שיכול לשבר שמשות, בוודאי לפתוח לבבות ולפתוח שערי שמיים. הבא אחריו זה השופר הספרדי, שאותו איבדו כמו שהזכרתי קודם לכן, אבל עדיין יש בו נפח, והקול שלו הוא קול בינוני. ויש את השופר האשכנזי, שהוא ממש מצומק וצר, והקול שלו הייתי ממשיל אותו לקרן לייזר, כן, שעושה ניתוח לב ככה בחדירה מאוד מאוד דקה ומדויקת. כן, הקול שלו הוא יותר שרקני, הוא יותר חד, כן? אבל כל הידע, תנהג כמנהג, גם זה בסדר, אבל מי שיכול להיעדר, הוא בוודאי מותימני, לתקוע באותו שופר שלא חלו בו ידיים, בוודאי שיקיים את המצווה בצורה מעודרת יותר.
כבוד הרב, אני מודה לך מאוד, ומאחל לך שבת שלום לך ולמשפחתך. תודה כבוד הרב.
שבת שלום לך ולכל המאזינים.
אמן.
ותיק בניך המון, זוכר ברית אבו, חוקר כליות,
חתנו לפניך, רחם עלינו, חתנו לפניך, רחם עלינו.
טוב ומטיב לבריות, יודע כל נסתרות, כובש עוונות, לובש צדקות.
מאזינים יקרים, נמצא איתנו כבוד הרב דוקטור איר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, מרצה לתנ"ך ויהדות, שישוחח בפינה חיים עם ערך, ישוחח על הנושא האם אתה שמח לשמוע ביקורת. כבוד הרב, שלום.
שלום לך
הרב
עמוס, שלום לך.
בקושי שומעים כבוד הרב.
שלום לרב עמוס, בסדר, שומעים?
חלש, שומעים חלש.
אני בתוך
אם אפשר...
אוקיי.
טוב, אני אנסה להגביר כאן מהאולפן, כדי שנשמע, כן.
כן. כל אחד מאיתנו לא כל כך אוהב לשמוע ביקורת. האם המשפט שאמרתי הוא נכון? זה תלוי. כאשר ספורטאי עושה מאמצים להעלות את הרמה שלו, והמאמן שלו אומר לו, אתה צריך לעשות ככה או אחרת, ובצורה כזאת משפר אותו, אז הוא אומר תודה רבה למאמן, כי הוא יודע שהמאמן אוהב אותו ורוצה בטובתו. ביקורת, כאשר נאמרת מתוך לב אוהב, האדם מרגיש את זה, מרגיש שהצד השני אוהב אותו, ואז הוא מקבל את זה בשמחה. וכמו שכתוב במשנה בפרקי אבות, שאחד מקנני תורה זה אוהב את התוכחות. כן. לעומת זאת, כאשר הדברים נאמרים בצורה של ביקורת, של קפידה, אז האדם נחסם. כי את אשר יואב השם יוכיח. לכן הנקודה הזאת של לומר תודה לביקורת זה אחד מהדברים שאנחנו עסוקים בהם בימים האלה. אי אפשר להתקדם בשום תחום בלי עבודה של תיקון, של זיכוך, של חידוד, של ליטוש החיים, ליטוש המידות, ליטוש הערכים. וכאשר, אם כן, האדם מקבל הערה כזאת, הוא צריך לקבל אותה בעין טובה. מסופר על הגאון מווילנה שהיה מזמין אליו את המגיד מדובנה שייתן לו על הראש, כמו שאומרים, שיעיר לו כדי להתקדם יותר. יש מחקרים שמראים שהיחס בין ביקורת לבין מחמאות צריך להיות 5-1. כלומר, נגיד בזוגיות, על כל 5 מחמאות אפשר לומר ביקורת אחת, ואז הדברים גם מתקבלים בצורה טובה. זה כמו איזה חשבון בנק שכל מחמאה מוסיפה פלוס, וביקורת היא סוג של מינוס. אז על כל 5 עידודים, 5 מחמאות, כאשר בעל אומר לאשתו, אחר כך הוא יעיד איזושהי הערה, אז ההערה הזאת תתקבל. כאשר יש ריבוי של ביקורת, גם אם עובדתית זה נכון, משהו בתוכנו נסגר. לעתים עם ישראל לא אהב לשמוע והפסיד. כאשר ירמיהו אומר נבואה קשה שעוד תותו יחלילה יגיע חורבן, זרקו אותו לבית הסוהר, זרקו אותו לחצר המטרה בירושלים, שזה היה בית כלא. כאשר עמוס הנביא מנסה להעיר להם הערות בונות, הם אומרים לו חוזה, לך ברח לארץ יהודה ושם תנבא. זכריה הנביא, כאשר הוא הוכיח אותם, לצערנו, שפכו את דמו ורצחו אותו. יש כאלה שאומר החפץ חיים במשנה ברורה, שבפרשת כי תבוא שקראנו שבת שעברה, שיש בה ברכות וכללות, הוא מביא שהיו קהילות שלא קראו באותה שבת בתורה. דילגו על השבת הזאת, לא קראו אותה בתורה. למה? כי יש בה הערות וזה לא נעים לשמוע, ומי שיעלה לתורה בכללות אז יהיה לו עין הרע וכולי. אדרבה, אותם תוכחות שכתובות בתורה הם אלה שמכוונות אותנו, הם אלה שרוממות אותנו. לכן הפרשה שנקרא השבת זה אתם ניצבים. דווקא התוכחות הן אלה שמציבות אותנו, נותנות לנו יציבות מוסרית כדי להימנע מטעויות וכדי להתיישר. אני מקווה שכולנו נשכיל לקבל בענווה אמיתית הערות בונות, ואפילו להגיד עליהם תודה. כמו שמפעל שרוצה להשתפר יש לו מבקר איכות, מבקר פנים, הוא לא עושה את זה כדי להציק למישהו, הוא עושה את זה כדי לשפר. כך כל השופר שאנחנו שומעים כל יום ונשמע בראש השנה יסייע לנו לשפר את עצמנו, להשתפר. ובעזרת השם אני רוצה לאחל לכל המאזינים והמאזינות שתכלה שנה וכללותיה, תחל עלינו שנת תשפ"ד וברכותיה בעזרת השם. ותודה מיוחדת לך הרב עמוס.
תודה לך כבוד הרב. ממש הנושא הזה הוא בימים האלה הוא הכי הכי חשוב, גם לשמוע ביקורת כדי שנוכל לתקן את עצמנו, וגם נוכל במידה רבה מאוד, אם טעינו, גם לבקש סליחה, וטוב לבקש סליחה לפני, בערב ראש השנה, מכל המשפחה, מהחברים, ובעזרת השם ניכנס לשנה טובה, חדשה, עם נשמה טובה, נשמה נקייה, ורק באהבה. שתהיה לנו שנה טובה ומבורכת.
כל טוב. להתראות.
שלום שלום. לפעלי כל אדם בדעתו, מחמת ריבוי הפגמים והקיקולים, שכי יתחל על ידי מעשה. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין תאמין שיכולים לתקן. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין, תאמין שיכולים לתקן. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. שלום לכבוד הרב הלל מייזלס, רם בישיבת בני עקיבא ביישוב אלי בשומרון, ורב קהילת אוהל אפרים באריאל ב-20 השנים האחרונות. כבוד הרב ידבר בדקות הקרובות על ענייני מוסר ודרך ארץ מתוך מסכת פרקי אבות. בבקשה כבוד הרב, שלום.
שלום, שלום עמוס, ערב טוב, שבת שלום.
שבת שלום, כן.
כן. אני רוצה להגיד לך כל הכבוד שאתה הצלחת לשכנע אותי לעלות עוד פעם. אני עכשיו חזרתי כבר ללימודים, וברוך השם, ועומס טוב בהוראה, ברוך השם.
ואחל לך הצלחה רבה לך ולתלמידים.
תודה, אמן, אמן. אז נעשו איזה הדרן הרבה פעם, ואז נאלץ לחכות עד לחופש הבא, אז שיהיה לי יותר פנאי להצטרף שוב, בעזרת השם.
נתגעגע אליך, כבוד הרב.
תודה, תודה עמוד. ולך שיהיה לך כוחות ובריאות להמשיך בתוכנית הנפלאה הזאת.
אמן.
טוב, אני לקחתי משנה, הפעם ממסכת אבות כרגלנו, שמדברת על מידת הכעס. טוב, נקרא קודם את המשנה, ואז נתחיל לדבר קצת על הכעס. אני מדבר על פרקי אבות פרק חמישי, משנה י' ג'. משנה אומרת, סליחה, משנה י' ד' משנה אומרת, ארבע מידות ודעות, נוח לכעוס ונוח לרצות, יצא הפסדו בשכרו. קשה לכעוס וקשה לרצות, יצא שכרו בהפסדו. קשה לכעוס ונוח לרצות, חסיד, נוח לכעוס ונוח לרצות, רשע. עכשיו, למה בחרתי דווקא בכעס? אני חושב שזה משהו שכולנו נתקלים בו, במוקדם או במאוחר, במהלך היום-יום, במהלך חיינו. וזו מידה שיכולה להיות הרסנית, ממש הרסנית לפעמים. ומידה שהרמב"ן כותב עליו שהיא מידה רעה מכל המידות הרעות שיש. אם יש הרמב"ם, רבי משה בן מימון מדבר על שביל הזהב במידות, אז כעס זה אחת המידות שאומר פה אין פה שביל הזהב. צריכים להתרחק מהכעס. לא מדבר, אני כמורה, לא מדבר על כעס מדומה. מה אני מתכוון? לפעמים אני עושה את עצמי כפי תלמידים, כי לא אני כועס, כדי שהם יבינו את הנקודה. עשו איזה מעשה לא בסדר, או כהורה גם, הילד חצה את הכביש, ילד קטן, בלי להסתכל, בלי לדעת, אתה מראה את עצמך כועס עליו, כדי שיבין שהוא עשה משהו לא בסדר, כדי שיקלוט את המסר. אני זוכר אבי מורי, זכרונו לברכה, לא זוכר אותו כועס, לא זוכר אותו צועק עלינו, מעניש אותנו, אבל אני כן זוכר פעם אחת, מתור ילד, אני עשיתי מעשה קונדס, הדלקתי איזה מדורה קטנה מתחת לבית שלנו. אני זוכר שהוא ירד והוריד את הנעל, נתן לי ככה זץ, נתן לי ככה סתירה עם הנעל, ואני בטוח, אני בטוח עד היום שהוא לא כעס בפנים, הוא עושה את עצמו כועס, אבל זה עשה עליי רושם. הנה, העובדה שיותר מ-40 שנה אחר כך, אני עדיין זוכר את האירוע. כלומר, אז לעשות, לכעוס, לעשות את עצמך כאילו כועס, כדי לעשות רושם על התלמידים, על הילדים, זה בסדר. אני מדבר על הכעס אמיתי. ואנחנו מרגישים את ההרגשה הזאת של בוער בנו, ולא סתם מציירים מישהו כועס עם פנים אדומות, והעשן יוצא מהאוזניים, כי באמת יש תופעות פיזיולוגיות לכעס. מישהו כועס, אז באמת האדם זורם יותר מהר, הלב פועם יותר חזק, הלב דופק יותר חזק, אדרנלין בגוף, חום, ולא סתם מדברים על הבריאות, שזה לא טוב לכעוס בגלל הבריאות שלנו. אבל יותר מזה, כשאנחנו כועסים, מנגנון השיפוט שלנו נסגר או מתעוות. כלומר, אנחנו אולי סילוף של מנגנון השיפוט שלנו. ולא מעט פעמים, כשאנחנו כועסים, אנחנו עושים דברים שאחר כך אנחנו מתחרטים עליהם. כשאנחנו כועסים ברגע של כעס, אומרים משהו, אומרים איזה משפט למישהו, עושים איזה מעשה שברגיל לא היינו עושים, כי הכעס משפיע עלינו. זוכר, היה אצלנו בקהילה באוהל אפרים, אחד שעבד הרבה שנים בשבת, בשירותי בתי הסוהר. ואמר לנו פעם, ישבנו בסעודה שלישית, דיברנו על כעס, ואמר לנו, תשמע, מהניסיון שלו, רוב האנשים יושבים בכלא היום, אם לא ידעו לספור עד 10.
טיל קצר, מה שנקרא.
בדיוק. אם היו רק סופרים עד 10, ולא, אז היו חושבים פעמיים, לא היו עושים את המעשה, ולא היו משלמים את המחיר אחר כך. שזה בדיוק זה, הכעס מסלף את כושר השיפוט שלנו, ואנחנו אחר כך מתחרטים על מה שאנחנו עושים. לכן הכעס הוא מידה רעה, מידה שצריך מאוד מאוד להיזהר ממנו. איך נפלים ממנו? פה צריך הרבה עבודה. הרבה עבודה, אני פעם השתתפתי באיזה סדנה למורים, ומה קורה כשאתה עומד מול כיתה ואתה מבקש מתלמידים לעשות משהו ותלמיד אחד מסרב מול כולם, אז המורה מרגיש באיזשהו מקום, לא יודע, מאוים, או איפה הסמכות שלי, מרגיש שהגב אל הקיר ומתחיל להיות מתוח, ואמר לנו המנחה אז, זה הרגע לנשום, לעתור, באמת, אפילו משהו פיזי מאוד, כמה נשימות עמוקות, זה כבר נותן איזה רוגע, כבר נותן לנו איזה פרספקטיבה, אוקיי, בסדר, למה לתת לילד הזה להרוס לי את השלוות נפש שלי? זה לא שווה. או אפילו לנתק מגע, אם צריך לתת מהכיתה, לתת מהסיטואציה, להגיד, אוקיי, אני כועס עכשיו, מעדיף לא לדבר, תן לי שתי דקות, ואז נחזור ונדבר על זה. זה מצב יותר, זה גבורה, זה לוקח כוחות נפש, אבל יותר בריא. אתה נרגע, אתה חוזר לסיטואציה, מדבר ברוגע, בנחת, הרבה יותר טוב. עוד טיפ, עוד כלי עזר לחשוב, וברגע שכועסים על משהו, זה לחשוב 10 שנים קדימה. כלומר, עכשיו הדבר הזה מפריע לי, עכשיו זה מכעיס אותי. אבל בעוד 10 שנים, כשאני מסתכל אחורה על הסיטואציה כרגע, זה באמת משנה לי, זה באמת יהיה משהו שהיה שווה לכעוס עליו, שווה להגיב אליו. אם אתה נותן לעצמך את הפרספקטיבה של 10 שנים, או 20 שנה, או כמה פרספקטיבה שרוצים לתת, אז הוא אומר, רגע, אוקיי, אז הוא אמר לי משהו שהכעיס אותי, אבל באמת, בסיפור הגדול, בראייה, פרספקטיבה לטווח ארוך, זה לא כל כך מפריע, לא כל כך משנה, ואז זה גם עוזר לך להירגע. אחרי הקדמה הזאת, אני חוזר למשנה שלנו. המשנה אומרת, 4 מידות בדעות, נוח לכעוס ונוח לרצות. יש כאלה שפתיל קצר, כועסים מהר, אבל גם נרגעים מהר. אז לכאורה יש לזה משהו טוב, שהוא נרגע מהר. אבל אומרת המשנה, יצא הפסדו בשכרו.
כן.
כלומר, ההפסד שהוא כועס מהר, זה לא טוב, אבל לפחות התיקון שהוא מתרצה, מתפייס מהר. עדיין, הוא חזר לנקודת אפס.
כן, המשוואה היא אפס, כן.
כן, בדיוק. הוא הפסיד בהתחלה בזה שהוא כעס, נוח לרצות, אז הוא חזר לנקודת האפס. אז לפחות הוא בשוויון, כן?
כן.
אבל עדיין הוא כעס. המצב ההפוך, קשה לכעוס וקשה לרטוט. יש כאלה שהם שליבים, הם נוחים, נינוחים. נפגשתי אתמול עם זוג לקראת חתונה, ושאלתי כל אחד, ושאלתי כל אחד, מה אתה רואה בבן זוג, בבת זוג, מה אתה רואה בבן זוג, מה גרם לכם לבחור להיות ביחד? והאישה אמרה על הרוס, על בן זוג, תראה, הוא, שום דבר לא מזיז אותו, יש לו רוגע. כשאני ככה בעצבים, אני מסתכלת עליו והוא מרגיע אותי. זה התכונה הזאת של נוח לכעוס, סליחה, קשה לכעוס.
אני מקווה, אני מאחל להם שככה יישארו כל החייהם עם התכונה הזאת.
אמן, אמן. באמת, אמרתי להם, גם אם כבר דיברנו על זה, אמרתי להם שאני מדבר פה בפני עמוס, שנשוי הרבה יותר שני ממני, אבל יכול בטוח להוסיף הרבה עצות פה. אבל אמרתי להם שזה שמצאתם אחד השני ומאוהבים ורוצים להתחתן, זה מצוין, אבל זה דורש עבודה. זה רק מתחיל עכשיו, צריך להשקיע בניסויים לכל אורך השנים כדי לתחזק אותם.
נכון.
זה לא משהו, הזכרתי את אבי זכנו לברכה, הוא היה אומר בחתונות, אני מצטט מהנושא ורק חייב להזכיר את זה, היה אומר בחתונה, באנגלית אומרים על זוג, to fall in love, כאילו ליפול לתוך אהבה, זה משהו שכאילו קורה לבד, או שאהבה צמחה ביניהם, זה משהו שקורה לבד. אבל מה אנחנו אומרים? לבנות בית בישראל. לבנות בית נאמן בישראל. בית לא תומך לבד. בית אתה צריך לבנות. כל לבנה שאתה שם, בונה את הבית. אתה שם את הלבנה, עקום, אז הבית לא יעמוד. זה עבודה. זה עבודה כל החיים.
כל הזמן, כל הזמן לשפץ ולשפר.
בדיוק, בדיוק. כמה שנים עמוס, אתם נשואים ברוך השם?
עוד 2 יובל.
וואו, כן יובל.
ברוך השם.
אני אפילו עוד לא הגעתי לחצי מזה, בעזרת השם.
בעזרת השם.
אז אני סוגר סוגריים, חוזר למשנה שלנו.
כן.
אמר, דיברנו על נוח לכעוס ונוח לרטוט. מהר כועס, ציל קצר ועל מהר נרגע, יפה זה פסילוס בשכרו. הצד השני, קשה לכעוס, אבל יש כאלה שמאוד רגועים, אבל כשהם כועסים, וואי וואי וואי, קשה לרטוט, קשה מאוד לפייס אותם. אז גם כזה יצא שכרו בהפסדו. זה שהוא לא, קשה מאוד להזיז אותו, קשה מאוד להלחיץ אותו, זה טוב. אבל כשהוא כועס, אי אפשר לפייס אותו, כל מה שהוא הרוויח, יצא. גם הוא חזר לנקודת האפס. ואז יש לנו את החסיד.
כן, אגב, יש לנו, כבוד הרב, יש לנו עוד 3.5 דקות.
אוקיי, תודה. מהו החסיד? קשה לכעוס ונוח לרצות. מי שקשה מאוד להכעיס אותו, קשה מאוד להזיז אותו, הוא שומר על קור רוח, שומר על האיזון, שומר על הרוגע, ואם חלילה הוא כועס, מהר מאוד הוא מתפייס. זה חסיד. זו הדרגה שאנחנו צריכים לשאוף אליה. לא לכעוס, זה לא אומר לשמוע את הכל בפנים, כי זה גם לא טוב, רק לשמוע דקה בפנים, לרתח ולהשתלט, זה בסופו של דבר גם אוכל את הבן אדם, גם פיזית. אבל להיות ברוגע, לא להגיע למצב של כעס, ואם כן מגיעים, הדעת יתפייס בקלות. ונסיים עם הפסקה האחרונה, נוח לכעוס וקשה לרצות, רשע. מי שבאמת כועס בקלות, וקשה מאוד לפייס אותו, ואני מניח שכולנו מכירים אנשים כאלה ששומרים טינה שנים אחרי, אגבי שנים, אפילו לא זוכים למה הם כועסים על אותו אדם, אבל קשה מאוד להתפייס, זה אפילו לא, זה לא נקודת השוויון, זה לא נקודת האפס, זה רשע. זה כבר לא טוב, זה כבר הורס חברות, הורס חברויות, הורס כל מה שטוב בחיים.
נכון.
ובואו נשאר עם הצד החיובי לקראת ראש השנה, לקראת השנה החדשה, שאם אנחנו נדע לא לכעוס, ואם כן כעסנו או הכעסנו, כן להתפייס בקלות, אז גם הקדוש ברוך הוא יסתכל עלינו ולא יכעוס עלינו, ואם חלילה עשינו משהו שכן דורש כעס, שנבקש מהקדוש ברוך הוא לסלוח לנו בקלות, כמו שאנחנו משתדלים לא לכעוס, ואם כן כועסים, לסלוח ותפייס בקלות. שכתיבה וחתימה טובה לך עמוס ולכל המאזינים.
אמן אמן, גם לך ולמשפחתך, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, ושבת שלום.
אמן, שבת שלום.
שבת שלום. מאזינים יקרים, תוכניתנו לך דודי הגיעה לסיומה. אנחנו שומעים ברקע את הללויה, שבת שלום עם שושנה דמרי. הדלקת נרות שבת באריאל ב-6:37, בירושלים ב-6:14, תל אביב ב-6:38, בחיפה 6:32, צאת השבת באריאל ב-7:30, בירושלים 7:30, בתל אביב 7:32, בחיפה 7:32. נשוב בתוכנית נוספת של אחד דודי בלקראת ראש השנה ביום שישי הבא, אחריי דניאל כוכבי בתוכניתו באנו לעשות שמח. המשך האזנה נעימה. שבת שלום ומבורך. Oh.